אני לא אפתח בהצהרת אהבה ליצחק קורא, סיפור אהבתנו לא דורש הוכחה. אני, מה שכן, כיוון שפגשתי בהפסקה את חברי יוסי בסון, שיחד, אני חושב ששנינו הוותיקים ביותר בקהל הזה, מבין מייסדי הטלוויזיה, אני צריך להזכיר שבזמנו היה נהוג בטלוויזיה הישראלית, הייתה נהוגה שיקופית שהיה כתוב סליחה תקלה. הסליחה תקלה שלא רציתי שגדי יגנוב לי את הרפליקה, היא קשורה בזה שהמזוזה הזאת שקוראים לה דיסק און קי, היא הייתה אמורה להציג גם מימד ויזואלי של מה שאני הכנתי, אבל לא, הייתה בעיה לצוות הטכני של מכון סמארט לחבר את זה למחשב, אז לא רואים את זה על המסך. אני הייתי מציע למכון סמארט לעשות שדרוג טכנולוגי בהקשר הזה, מה גם שאנשי טכנולוגיה היום עומדים בראשו, וזה יכול רק לעזור. ולכן אני גם אחכה עד שגדי יתחיל לזרוק עליי דברים, משום שזה ייקח לי קצת יותר זמן לומר את הדברים שאותם רציתי להראות. אוקיי. התקשורת במלחמה, בעיקר במלחמה, אני אוותר על השלום היום. התקשורת במלחמה היא אירוע מצוין לעיין בתפיסתו של יצחק רואה ובמשמעויות תזת הבניית המציאות האופיינית לעבודתו. זה מקרה מבחן, אני חושב, לעיין בדבריו, להשוות אותם לאחרים ולראות לאן הם מובילים אותנו. גם אם עבודתו לא עברה תהליך של קנוניזציה, אני אשתמש כאן בשתי דוגמאות ממנה כדי להציג את ערכה הקלאסי וכדי להפליג מתפיסותיו למרחבים אחרים. העבודות הן, היו צריכות להיות על הלוח, ראשית, מאמר שכתב רואה עם תלמידתו שרון אשלי, ושהתפרסם ב-1986, רואה I.N.S. אשלי, Criticizing Press Coverage in the Lebanon War, Toward the Paradigm of News as Storytelling, וקטע שני, שאוב מהפרק החמישי בספר שאתמול הזכיר מוטי, בצדק, שבע פתיחות לעיון בתקשורת ובעיתונות. שהספר נתפרסם ב-94, והפרק קרוי מווייטנאם ללבנון למלחמת העצמאות ובחזרה. הקטע עוסק ביחסיות התרבותית של הסיקור התקשורתי. גם אם נתייחס בביקורתיות לעבודות האלה בחלקן ובשלמותן, תובנותיו של רואה מסייעות להבין יותר טוב את הפרקטיקות המקצועיות ואת עקרונות ההבניה של סיקור המלחמה ומכאן של הסיקור בכלל. אני נשען גם על שני יסודות נוספים. הראשון מתייחס למחדלים ולמגבלות של תקשורת ההמונים בביצוע תפקידי מדיאשן. לפי בודריאר, אלה מחדלים העושים את אמצעי התקשורת intransitive, non-communication, speech without response וכן הלאה. ואלה המגבלות של הסגנון והשיח של תקשורת ההמונים הקפיטליסטית לדבריו, שאינם מאפשרים לנהל דו-שיח ביקורתי. הבסיס השני הוא השינויים שחלו בתפקידים המסורתיים של התקשורת הבינלאומית בהשפעת הפיתוח הטכנולוגי והגלובליזציה. כיום עיתונאים מתפקדים כמשתתפים פעילים, זרזים, בלמים, מתווכים ושליחים באירועים בינלאומיים, במיוחד בסיקור מלחמות. תפקידים אלה התווספו בשנים האחרונות לפונקציות המסורתיות והכאילו אובייקטיביות של תצפית וסיקור, observing, reporting וכן הלאה. התובנות של אנשים כרואה, בודריאר, אני בכוונה מציב את שניהם באותו מקום, והשינויים בתפקיד התקשורת חושפים תהליך הדרגתי של שינוי נורמטיבי, מושגי ומקצועי, שיצר טכניקות סיקור חדשות, נרטיבים חדשים ואתיקה עיתונאית חדשה. באירועי מלחמה של סוף המאה ה-20, כגון הפלישה הישראלית ללבנון, מלחמת המפרץ הראשונה, או האירועים באפגניסטן ובקוסובו, ואולי גם בפלישות לגרנדה ולפנמה, במהפכה ברומניה ובשתי האינטיפאדות, רואה ואחרים מבקרים את הסיקור הסנסציוני חסר האיזון, השפעת הדעות הפרטיות על הסיקור, הסטריאוטיפיות, הציות לנציגי ממשלות וצבאות, הדה-הומניזציה, הבורות וחוסר הזהירות בטיפול בפרטים, המספרים המזויפים של הרוגים ופצועים, הטרמינולוגיה החד-צדדית, היעדר הקונטקסט והמניפולציה העצמית מצד אמצעי התקשורת. כאמור, עוד ב-86 רואה ואשלי מציעים פרדיגמה לניתוח חדשות כסיפור סיפורים על יסוד ניתוח ביצועי התקשורת במלחמה. לפחות במה שנוגע לביקורת על סיקור המלחמה, המאמר מקדים הרבה מבקרים אחרים, ביניהם קבוצת החוקרים הגדולה שניתחה החל מכבר ב-1991 את התקשורת במלחמת המפרץ הראשונה, ואת קבוצת האינטלקטואלים, העיתונאים והחוקרים שפרסמו מכתב גלוי ב-2003, בו הם עומדים על השלילי שבביצועי התקשורת האמריקנית במלחמה בעיראק. בין המבקרים האלה מצויים בין היתר בן בגדיקיאן, אדוארד הרמן, רוברט מצ'סני, ניקולה ג'ונסון, נורמי קליין, רלף ניידר, גור וידל, פיל דונהיו ואחרים. והתכוונתי להראות בלוח ראייה כאנקדוטה אולי לכך שרואה ואשלי הקדימו בהרבה מאוד את הביקורת של החברים האלה בארצות הברית, כאשר יש הקבלה די רבה בין הפגמים שמוצא רואה בתקשורת הבינלאומית, מוצאים רואה ואשלי בתקשורת הבינלאומית במלחמה בלבנון, לבין מה שמוצאים החברים האלה במלחמת עיראק. זה נמצא באתר של מכון סמארט, ומי שמעוניין יכול לראות את הלוח הזה. אבל מלבד העובדה שרואה שלנו מקדים את המומחים שלהם, אפשר ללמוד עם שתי קבוצות המאפיינים שהתקשורת שכללה את התהליכים העיקריים באסטרטגיות הסיקור, בעיקר במלחמה בעיראק, אבל גם באחרות, כאשר מדובר בארבעה תהליכים עיקריים: טריוויאליזציה, התגייסות והתמסרות, התנאיה ומניפולציה עצמית, ופוליטיקה של אמפתיה. טריוויאליזציה הוא התהליך שבו הניתוח הפוליטי המקצועי מתפתח במקרים רבים לסיקור בנוסח אירועי ספורט ועיתונאות יציע, שאינה משאירה ספק לגבי נטיותיהם של המנתחים. התגייסות והתמסרות, מתרחשות במישרין ובעקיפין ובאמצעות כניסה למיטה שכבר הוזכרה, אמבדינג. הטכניקה הזאת שיפרה שיטות קודמות, כמו הבידוד הפיזי של עיתונאים בסיקור הפלישות לגרנדה או לפנמה בשנות ה-80, חיבוק הדוב המחניק של דוברים צבאיים באוהל ממוזג וגדוש משקאות וחבילות מידע מוכנות בדהרן שבערב הסעודית במלחמת המפרץ הראשונה, והנוהגים המוכתבים על ידי דובר צה"ל ולשכת העיתונות שלנו בנוגע לכניסה ולפעילות של עיתונאים בשטחים הכבושים שבקרבתנו. תהליך שלישי, התנאיה ומניפולציה עצמית, גם הוא שיפור במרכאות נוסף של טכניקות מוכרות, ממניפולציה כפויה של התקשורת לעבר התגייסות אקטיבית ורצונית מצד ארגוני תקשורת ועיתונאים. היא גם שיפור בטכניקת המניפולציה העצמית שנתגלתה במהפכה ברומניה, שבה הציפיות מוקדמות של האורחים בלונדון, בפריז, באטלנטה ומרכזים אחרים, בסיוע טכנולוגיות העברה חדישות, יצרו מציאות דמיונית ששלטה בסיקור, לפעמים בשינוי כותבי מהחומר ששלחו הכתבים מהשטח. אם מניפולציה כפויה היא נוהג פסול, הרי שבמלחמה בעיראק הוא חמור עוד יותר, משום ששם הוא לא עסק רק בייצור של הסכמה, manufacture of consent, ובאינדוקטרינציה המונית המוטלים מבחוץ, אלא בייצור הסכמה רצוני ואקטיבי מצד כלבי השמירה של האינטרס הציבורי בכבודם ובעצמם. תהליך חשוב רביעי הוא השכלול של מה שקרוי פוליטיקה של אמפתיה, politics of confraternization, שזוהתה לראשונה במלחמה בווייטנאם והייתה מסימני היקר של מלחמת יום הכיפורים. זו מדיניות שמבטלת את המרחק הקריטי בין התקשורת לבין ממשל ובין עיתונאים לבין פקידי ממשל או קציני צבא, מרחק שהוא חיוני לסיקור מקצועי אמיתי וחופשי. מובן שתהליכים אלה עוסקים לא רק בטכניקות של סיפורי מלחמה בתקשורת. בצדם יש לדון גם בהיבטים הנרטיבי והאתי. מבחינת ההיבט הנרטיבי, הטכניקות שסוקרו ואחרות יוצרות כמה סוגי נרטיבים שניתן למקן בין כתבים של רצף. בקוטב אחד נמצא התכסיס המבריק ששימש את טיעונו של בודריאר במלחמת המפרץ הראשונה, שהמלחמה לא התרחשה כלל, אלא רק הסיקור. כאשר התמונות והסיפורים של המלחמה בתקשורת היו יותר חשובים ויותר מציאותיים מאשר המלחמה עצמה. ומכאן טענתו שהמציאות מאחורי התמונה לא רלוונטית, ושאין חשיבות אם המלחמה אכן התרחשה או לא, כל עוד ראינו את התמונות. בקוטב השני נמצאים נרטיבים שנבנו על ידי התקשורת בשלל ערוציה. במלחמה בעיראק נכללו בהם, א', הערוצים המערביים, זה סימן בשבילי? לא, טוב. הערוצים המערביים הממוסדים, רשמיים ורשמיים למחצה, שהתגייסו במלואן, כמו ה-CNN, הטלוויזיה העיראקית, או שבחרו בעמדה ביקורתית כמו ה-BBC או ה-Guardian. ערוצים בעולם השלישי, בעיקר רשתות פרטיות ערביות, אל-ג'זירה, אל-ערבייה, אבו דאבי, למרות ששידרו בערבית, הם הצטיינו בחשיפת הצד השני של הסכסוך, ובלעדיהם ובלעדי תחנות שידור אחרות, העולם היה מקבל לא יותר מגרסה אמריקנית רשמית. וערוצים אלטרנטיביים יותר מיליטנטיים וחתרניים, בעיקר מקוונים, כמו אינדימדיה, דבקה ואחרים. תהיה אשר תהיה העדפתנו באשר לנרטיבים האלה, קשה להימנע מהתחושה שקהל התקשורת הפך למעשה לבין ערובה של מידע, information hostages, ובין ערובה של ספרי המידע, של התקשורת, סליחה. היבט האתיקה, הטכניקות והנרטיבים החדשים האלה מזינים ומוזנים על ידי אתיקה עיתונאית חדשה שהופיע בשנים האחרונות בסיקור סכסוכים אלימים. לדוגמה, מחקר שידורי חדשות של מספר רשתות, אני לא אמנה את כולן פה, במשך מלחמת 2003 בעיראק, מגלה שהתקשורת בארצות הברית נשענה באופן כמעט בלעדי על מקורות רשמיים. אלה המקורות השליטים גם בתקשורת הגלובלית כמובן. מנכ"ל ה-BBC, גרג דייק, טוען שהרשתות האמריקאיות ימשיכו לאבד מאמינותן אם ימשיכו לערב פטריוטיות עם עיתונאות, אם יפעלו כמנהיגי אוהדים בתחרויות ספורט, והם ימשיכו להשתמש בנימה צבאית ושוביניסטית. אין כמעט ספק שדילמות אתיות רבות, כולל אלה המוצגות בשאלות הבאות, ימשיכו להעסיק מרצים וסטודנטים בבתי ספר לעיתונאות או עיתונאות ותקשורת. האם אובדן השליטה בעריכה, אובדן ה-editorial control, לטובת מקורות ממשלתיים וצבאיים, אינה מחיר יקר מדי ששילמה התקשורת כדי לקבל נגישות לשדה הקרב? האם האתיקה המקצועית יכולה להרשות לעצמה לשלם את המחיר הזה? מתי ואיכן מתחילה המניפולציה של חדשות מלחמה? פיתוריו של בריאן וולסקי, צלם ה-LA Times, ששינה צילום בעריכה אלקטרונית, מעוררת שאלות שמה המניפולציה לא מתחילה בשלב עיבוד הנתונים, אלא לפני כן, בבחירת הנושאים, הנימה, המקום, המרואיינים, או עוד לפני כן, בסלקציה, בסוציאליזציה של העיתונאים. איך צריך לסקר אירועים מזויפים ומבוימים כמו שחרורה של ג'סיקה לינץ'? איך לבדוק ידיעה במצב של מחסור במקורות אוטונומיים, של תחרות פראית ושל טכנולוגיות של העברה מיידית ישירה? זוהי דילמה ידועה שבה אורחים הרוצים לשדר מירב החדשות במינימום זמן, אפילו לא שוקלים להצליב את החומר ולבודקו לעומק. איך לא לאבד את הערכים האתיים המסורתיים בתנאים המיוחדים של סיקור מלחמה? איך לעבוד מבלי להגן כל הזמן על המולדת? איך לחפש מידע משני צידי החזית? איך לבצע בחירה עיתונאית בתנאים של דיקטטורה ובאקלים של לחץ דמוקרטי? בוש, שרון. איך לפתור את הקונפליקט היומיומי בין כוונות טובות של עיתונאים והתנאים הקשים וכן הלאה וכן הלאה. ולפי דעתי השאלות על טכניקות, נרטיבים, אתיקה, עוזרות אולי להעביר שאלות בעניין מקומם של אמצעי התקשורת בזירות הקרב. רואה מציג את עמדותיו בעניין הזה בפרק מווייטנאם ללבנון למלחמת העצמאות ובחזרה בספר שכבר הוזכר. ונקודת המוצא היא דחייתו את מיתוס העוצמה האדירה של הטלוויזיה והתקשורת בכלל, למשל כגורם הראשי בסיום המלחמה בווייטנאם או בלבנון, ודחייתו את הדעה שהטלוויזיה כטכנולוגיה מהווה איום על אינטגרציה וחוסן לאומי, כפי שטוען אליהו כץ. כמו בעבר, השאלה במונחים של 2004 כבר, היא אם לצלם את הסרבנים ולתת להם במה, אם לשדר זוועות, אסונות, כישלונות, פשלות, דילמות של הצבא. גם השאלה וגם תשובותיו של רואה טובות היום בדיוק כפי שהיו כשנשאלו לפני יותר מ-10 שנים. לא הטלוויזיה היא שמעוררת התקוממות בקרב דעת הקהל. בווייטנאם הטלוויזיה לא חשפה מלכתחילה את כל הזוועות. בכלל הטלוויזיה לא חושפת אלא עוטפת. בווייטנאם הטלוויזיה הצטרפה למבקרי המלחמה בשלב מאוחר למדי, אולי כמו התקשורת שלנו בימי לבנון. לא רק שהטלוויזיה לא עזרה לצאת מווייטנאם, כמו היום, גם אז היא נרתעה מלהראות דם ואש והסתפקה לכל היותר בתמרות עשן, אלא שהיא עזרה להיכנס לשם. חישבו גם כאן על לבנון, על האינטיפאדה. כמו היום, גם אז הטון היה בתחילה פטריוטי-מיליטריסטי, כמו היום, גם אז התקשורת נזדקקה לעזרת הצבא, אם כי לא ברמה של אמבדינג. וכמו אז, גם היום, הטיעונים השוביניסטיים קונים לעצמם מקום של כבוד. ומכאן המסקנות שהתקשורת מגיעה אחרי, לא לפני השינויים בדעת הקהל או בתחומים אחרים, כמו שבירת הקונצנזוס סביב פינוי ההתנחלויות, שהתקשורת לא מובילה אלא נגררת, וחשוב לזכור שממלחמה למלחמה התקשורת לובשת פנים אחרות. חשבו על התקשורת הלויאלית במלחמת השחרור, האופורית בששת הימים, המתוסכלת ביום כיפור ולבנון, והתקשורת המאיימת והחרדה באינטיפאד, המאוימת והחרדה באינטיפאדות או במלחמות המפרץ ועיראק. את הקטע האחרון אני אשאיר להזדמנות אחרת. על כל פנים, הקטע האחרון עוסק בהיבטים שאולי עשויים לעזור בבניית אג'נדה של מחקר בנתונים הנוכחיים, שבהם טכניקות נרטיבים ואתיקות חדשות של תקשורת בעצם הפכו לנורמטיביים, אבל לזה כנראה שאין לנו זמן. תודה רבה.